אנחנו רוצים לדבר עכשיו על העניין הזה. על פי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף 2024, נדמה שיש מאזן הגירה שלילי של יהודים ביהודה ושומרון. אלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי הוא ראש קבוצת המחקר תמרור העוסקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני. שלום לך אלוף משנה אריאלי.
בוקר טוב.
בעצם הרי זה נוגד את כל התפיסה והמחשבה וההבנה שלנו שיש כל הזמן בנייה ביהודה ושומרון ושיותר ויותר ישראלים,
ויש ממשלת ימין שמעודדת את זה וסמוטריץ' על הברז של התקציב,
ואזרחים ישראלים מחפשים שם את את חלום הדירה מכיוון שזה עדיין יותר זול מבתוך הקו הירוק. אז איך זה מתיישב עם הנתונים?
אז בדיוק הצגתם את מה שנקרא שלל המיתוסים ביחס להתיישבות ביהודה ושומרון. הנקודה היא שלא מדובר רק בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על תהליך שקרה בשנים האחרונות. בשלוש מתוך החמש השנים האחרונות יש מאזן הגירה שלילי, זאת אומרת יותר ישראלים עוזבים את איוש מאשר ישראלים עוברים לאיוש. בשנה האחרונה זה מאוד בלט ב-2024, כבר דובר על מאזן הגירה שלילי של כמעט 2,000 איש, כולל אנשים שעזבו ישירות לחול. זאת אומרת שכל הגידול השנתי שבדרך כלל שבו מנופפים נובע מהנושא של הילודה, של הריבוי הטבעי, ואנחנו יודעים שרוב הריבוי הטבעי, קרוב ל-60% בעצם מקורו בשתי הערים החרדיות שנמצאות על הקו הירוק, והם אלה שתורמות בעצם לגידול. הסיבה המרכזית שאנחנו גם אחריה עוקבים בסקרים שונים היא כמובן סוגיית הביטחון. מסתבר שהתושבים הישראלים של יהודה ושומרון הם החוששים ביותר בקרב אוכלוסיית ישראל ממה שנקרא האיום הפיזי.
באופן טבעי מן הסתם, כי שם יש אוכלוסייה פלסטינית יותר מרוכזת, כן.
נכון, שאנחנו משווים את זה לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, אז גם זה יתגבר עוד יותר, ובעצם הם כמו שאמרתי, הסקטור או האוכלוסייה הכי חוששת, ולזה יש כמובן השלכות בעזיבה. יש גם היבטים אחרים שקשורים כמובן למרחק ממקום העבודה. 62% מכוח העבודה הישראלי באיוש בעצם עובד בישראל ועושה יום יום את דרכו לישראל. אז יש גם את הנושא של המעברים.
דוקטור אלי, אני יוצא רגע כדי להראות כאן את התמונה המורכבת. כי כשמי שמסתכל על הגרף רואה עלייה קבועה במספר היהודים שגרים ביהודה ושומרון, אם אינני טועה זה 511,000 נכון ל-2024. אתה אומר, זה הגידול הטבעי? כלומר, ילדים נולדים, יותר אנשים, יש ילדים ונולדים, ולכן יש יותר תושבים אזרחי ישראלים ביהודה ושומרון. אבל כשמסתכלים על יחס של מצטרפים לעומת עוזבים, כאן למשל ב-2024, על פי הנתונים האלה, היו 1,359 ישראלים שהצטרפו להיות תושבים ביהודה ושומרון, ו-1,880 עזבו ב-2024. זה פה היחס בעצם.
כן, דרך אגב, המגמה הזאת גם נמשכה בחודשיים הראשונים של 2025, ינואר-פברואר, עדיין היה מאזן הגירה שלילי של קרוב ל-200 אנשים, שוב גם הבינלאומי וגם הפנימי. זאת אומרת, המגמה הזאת היא בסופו של דבר יוצרת מציאות שרוב האוכלוסייה תהיה בסופו של דבר אוכלוסייה חרדית. אני רק רוצה לתת לכם דוגמה אחת כדי להבין את הפרופורציות.
ביתר אלי.
בשתי הערים החרדיות, מודיעין אליד וביתר אליד שנמצאות על הקו הירוק, מתגוררים אותו מספר של ישראלים כמו שמתגוררים ב-124 התנחלויות ו-222 מאחזים לא חוקיים. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה בעצם נמצאה אוכלוסייה החרדית שהיא רובה מרוכזת על הקו הירוק, וכל השאר הם יישובים באמת קטנטנים.
מי העוזבים? אם אתה יכול לתת בהם סימנים.
העוזבים הם בעיקר חילונים. אם לפני עשור אחוז החילונים ביהודה ושומרון עמד בערך על שליש, עכשיו הוא צנח ל-26%. עוזבים כי הערים שהדברים הכי בולטים אצלם זה כמובן מעלה אדומים. מעלה אדומים כבר סובלת ממאזן הגירה שלילי קרוב ל-15 שנה. בשנתיים האחרונות היא גם סובלת מגידול שלילי. זאת אומרת, ב-2024, אם תסתכלו בנתונים, יש פחות ישראלים שמתגוררים במעלה אדומים מאשר התגוררו ב-2023. עכשיו, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, הצעירים עוזבים, ואחוז הילדים כמובן יורד בהתאם. אם אנחנו לוקחים למשל את מעלה אדומים, רק שליש מהאוכלוסייה שם הם ילדים, שבכלל היוש הממוצע הוא 50%. באריאל המצב דומה, והמצב עוד יותר חריף, אוכלוסייה מתבגרת, או אולי האוכלוסייה הכי מבוגרת באיוש, ורק רבע מהאוכלוסייה עם ילדים. זאת אומרת, אנחנו רואים מגמה ברורה של עזיבה של צעירים, בעיקר חילונים.
רגע, ומה היו הנתונים ב-23 אמרת?
הנתונים ב-23 גם...
המאזן, ביחס למאזן.
כן, גם היה שלילי. אני אומר, בשלוש מתוך חמש השנים האחרונות יש לנו מאזן הגירה שלילי, והדבר אמרתי, הוא קשור בעיקר לנושא של ביטחון, כמו כן נושא של תעסוקה ודברים נוספים. והמגמה הזאת ממשיכה. הדבר הזה בולט בנושא של מאזן ההגירה, כי אם היינו לוקחים למשל בשנת 2000-2002, בעשור הראשון, הגרו לאיוש כמעט כל שנה 8,000 איש. והיום אנחנו מדברים על מספרים שליליים, זאת אומרת, הציבור הישראלי בכללותו מעדיף לא לעבור לאיוש, אלא לעשות דווקא את הדרך חזרה, והגידול מבוסס, כמו שאמרתי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת בגדול, כי אתה, יהיה נכון להגדיר אותך כמי שתומך בהיפרדות מהפלסטינים, נכון? ולא יודע, שתי מדינות וכו'. אחרי השבעה באוקטובר, התפיסה שלך לא השתנתה?
אחרי השבעה באוקטובר, התפיסה שלי לא השתנתה ביחס למה?
ביחס למחשבה שיהיה כוח זר שתסמוך עליו שיגן עליך 20 דקות מתל אביב.
אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, מה שלא השתנה אצלי, לא השתנה החזון שלי. החזון שלי הוא חזון של מדינה דמוקרטית, יהודית, חברה במשפחת העמים. ולהשיג את החזון הזה יש רק דרך אחת, וזה פתרון.
השאלה אם זה ישים.
אז זהו, אז לעניין הזה אני חושב שפרסמתי יותר מפעם אחת את הנושא של הישימות.
לא, ישים במובן הזה שאם יש לך על מי לסמוך בכלל.
אז רגע,
כי הרי עד עכשיו הנהוג לומר, אין הנהגה, אין פרטנר במובן הזה. היום, גם אנשים שראו את הפתרון הזה בעין יפה, ואני מכיר הרבה כאלה, מאוד מאוד חוששים, ואומרים לעצמם, למי, אנחנו ניתן עכשיו עוד פעם נשק לשוטרים פלסטינים בתקווה שקל, מה... ומחר בבוקר חמאס יעשה שם הפיכה, מחר בבוקר חמאס יעשה שם הפיכה ונקבל את עזה בלב הארץ?
בוא נעשה סדר. מעולם, בכל המסעים ומתנים, ישראל לא הפקידה את ביטחונה בידי הפלסטינים. הייתה מערכת שלמה של סידורי ביטחון, שכמובן לא הגענו אליהם בגלל הנושא של לא הגענו להסדר קבע. והביטחון תמיד היה בידי ישראל בכל האפשרויות שדיברנו עליהן. עכשיו, כמובן שהחשש והפחד גם אחרי 7 באוקטובר הם מובנים, הם טבעיים. הנהגה צריכה לחשוב בסדרי גודל אחרים ולדבר על תהליך. אנחנו לא מדברים עכשיו שמחר בבוקר נלך ונחדש את המסע ומתן ונקים שתי מדינות, אלא יש כאן תהליך הדרגתי של בנייה מחודשת של התנאים להגיע לשתי מדינות, אבל בסופו של דבר זה מחזיר אותנו לשאלת היסוד. איזה פתרון יכול לממש את החזון הציוני הקנוני? אם יש לך חזון אחר של מדינה משיחית, או עם לבדד ישכון, או גזענות מוגדרת, אז יכול להיות שהתהליכים שבהם אנחנו נמצאים היום מובילים אותנו לשם, ולחלק מהציבור זה בסדר.
יש הצעה של טראמפ לפחות לגבי עזה, ויש מי שיכולים אולי גם לשעתק אותה למקומות אחרים.
כן, המחשבה, אתם יודעים, דיברנו קודם על הנושא הדמוגרפי והנושא הבנוי, אתם יודעים, רק בשטח C יש היום 412,000 פלסטינים, כמעט מספר זה למספר הישראלים, זאת לא מה, זה לא מה שהיה שבנט בזמנו השיק את התוכנית ההזויה של סיפוח שטחי C. המציאות משתנה, יש היום...
אבל למה אתה אומר הזויה? גם אפילו יאיר לפיד מדבר על כך שגושי ההתיישבות, אולי לא כל שטח C, אבל בטח גושי ההתיישבות באופן משמעותי יהיו חלק ממדינת ישראל.
גושי ההתיישבות, ודאי, יש הבדל בין גושי ההתיישבות לשטח C. גושי ההתיישבות מכסים היום בסך הכל 1.7% מהגדה, בעוד ששטח C מכסה 62% מהגדה. ואני צריך להזכיר שלא מדובר על פינוי של כל הישראלים, מעולם לא דובר על זה, ומי שאומר את זה הוא פשוט משקר. אנחנו מדברים תמיד על חילופי שטחים שאפשרו להשאיר למעלה מ-80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונות ישראל, והדבר הזה זה גם דבר שמקובל על הפלסטינים. עכשיו אני מסכים שגם אצל הפלסטינים אין לנו בדיוק עכשיו הנהגה לגיטימית.
בלשון המעטה, כן.
כן, בדיוק. אז לכן אנחנו צריכים לדבר על תהליך ארוך של בנייה בשני הצדדים, את האפשרות לחדש מחדש את התהליך המדיני, כי זה האינטרס הישראלי לפני כל דבר אחר.
אלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי, ראש קבוצת מחקר תמרור, מעסקת בסכסוך הישראלי-פלסטין. תודה רבה.
תודה רבה, שאול.
תודה.